שבוע טוב, תודה רבה שהסכמתם להיפגש איתי בשעה כזאת. אבל השיחות מחייבות. טוב, נלמד ביחד כמה דברים כדי שנתעורר ונתחזק יחד לקראת השנה החדשה הבאה לנו לטובה. לא נשארו הרבה ימים והשעות הופעות להיות מאוד יקרות, כדי להרגיש שאנחנו נדרוך במפתן השנה החדשה ברגל ימין. נתחיל ממשהו מפרשתנו, פרשת השבוע. אתם ניצבים היום כולכם. למה אומר משה רבנו? לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום, למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך וכאשר נשבע על אבותיך לאברהם, ליצחק וליעקב. אם כן, בפתח ארץ ישראל משה רבנו עומד להיפרד מן העם ולהעביר, יש פה נשים, צריך קצת להרים את הכל ולחלק להם דפים, לא יודע, לא ידעתי שיש פה נשים. אם כן, בפתח הארץ משה רבנו עומד להיפרד מן העם ויש צורך בליחות ברית. זאת לא הפעם הראשונה. ברית סיני, ברית מואב, ורשי הרגיש צורך לברר המילה לעורך בברית, כי למילה הזאת יכולה להיות שני פירושים. פירוש אחד, לעוברך, להעבירך. כלומר, הקדוש ברוך הוא בא להעביר אותך שוב בברית, חזק אותה. חיזוק ברית. ברית לפני שיצאנו לדרך בהר סיני. ברית שגמרנו לעבור את כל המדבר הגדול והנורא, ואנחנו עומדים בפתח הארץ. אז פירוש ראשון, לעוברך בברית, הקדוש ברוך הוא ביום הזה הולך להעביר אותך שוב בברית. זה פירוש אחד. אומר רש"י על מה שאמרתי עכשיו, לא ייתכן ככה לפרש, והוא גם לא מנמק, אלא לדעתו הפירוש לעוברך בברית זה שאתה תעבור. בוא נקרא רש"י ביחד. לעוברך בברית אדוני אלוהיך, אומר רש"י, להיותך עובר בברית, ולא ייתכן לפרשו כמו לאווירך. אלא במקרה שלנו צריך לפרש כמו שכתוב בבית חנן, לעשותכם אותם, אתם תעשו. אז יש פה חידוש מאוד גדול, כי עד עכשיו היוזמה היא של הקדוש ברוך הוא להעביר אותך בברית. ריבונו של עולם יזם איתנו ברית. אומר רש"י, כאן הפעם אתה תעבור בברית. קח את זה על עצמך, לעוברך. והוא יודע שאפשר לפרש אחרת, ואת זה הוא בא לשלול. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחזיר אלינו את הגלגל. עכשיו אנחנו צריכים לקחת אחריות על הברית הזאת. זה חידוש מאוד גדול. כולנו יודעים שהכל התחיל מריבונו של עולם, אשר בחר בנו מכל העמים. אבל מגיע גם השלב וזה מאוד מתאים כמובן לשלב הזה שאנחנו בפתח הארץ, לקראת המימוש של ההבטחה הגדולה שניתנה לאבות ומתקיים בבנים, כמו שכתוב באמת בפסוק הבא, למען נקים אותך היום לא לעם והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לערבך אשר נשבע לאבותיך לאברהם וליצחק וליעקב. היום קח אחריות על הברית. כידוע אתם ניצבים היום כולכם, היום מרמז לראש השנה, היום מרמז לבו שמשה רבינו עומד להיפרד מעם ישראל ואומר להם, רבותיי, אחרי כל ההבטחות הגיע הזמן לממש, הגיע הזמן להוציא את כל ההבטחות לפועל. עכשיו זה תלוי בכם. עכשיו אנחנו מקבלים את האחריות על הברית הזאת. זו אחריות מאוד גדולה, מאוד רצינית. ריבונו של עולם אומר לנו, רבותיי, קחו עכשיו את האחריות על הופעת גילוי הברית ביני וביניכם. זה שינוי מאוד משמעותי. 40 שנה במדבר הקדוש ברוך הוא לקח עלינו אחריות, דאג לנו בכל. את כל הדברים האלה אנחנו סופרים בדיינו בליל פסח, כאילו הוציא אותנו ממצרים, ודיינו דיינו 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 כמה טובות ומעלות עלינו. ועכשיו מגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, עכשיו תורכם, הגיע זמנכם. דגש מאוד גדול של רש"י על שינוי ההנהגה המחייבת אותנו לקחת על הכתפיים את הברית הזאת עם ריבונו של עולם. האם עכשיו אנחנו נכריז על הברית? הקדוש ברוך הוא על הברית שלו איתנו כבר הכריז ואמר וחזר ואמר, בין איתנו בין עם אבותינו, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו רבותיי, אני רוצה לשמוע שאתם רוצים בברית הזאת ואתם מוכנים לקחת אחריות עליה. איך עושים? מאוד קשור אולי לציפייה הגדולה מאיתנו בימים האלה. בימים האלה, כלומר עם סיומה של שנה ותחילתה של שנה, עם כל מה שעומד להתחדש יחד עם השנה הזאת, שנה זה לשון שינוי, אומר המהר"ל, ברור שמשהו הולך להשתנות, וכמובן בימים האלה עם כל מה שאנחנו יודעים בהתפתחות וההתקדמות של גאולת ישראל לקראת ימים גדולים המכונים ימים נוראים. איך עושים? נקרא פסקה בדברי הרב קוק בעולת ראייה, פסקה שאותה בה אנחנו מסיימים כל אחת מן התפילות, מתפילות העמידה ביום הכיפורים. סיומת לכל תפילה, 5 פעמים ביום הכיפורים. אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. באיזו הבנה מאוד יסודית אנחנו צריכים חמש פעמים ביום הכיפורים לעשות חשבון. מה החשבון צריך ללוות אותנו ביום הכיפורים? אומר הרב, לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. ולא היה בי צורך, כי אם לעת כזאת שנבראתי. חשבון ראשון של כל אדם, שיש דבר שקדם לי, עולם שקדם לי. אני בא בתוך עולם שיש לו ציר של זמן, וכל תקופה ועניינה, זמן לכל ועד לכל חפץ. דבר ראשון, לא היו צריכים אותי עד עכשיו. לריבונו שאין מה להתגעגע. לפעמים אנשים יש להם חשבונות, חבל שלא הייתי בזמן המחתרות, לא היו צריכים אותך. בזמן המחתרות היו אנשים אחרים. עזוב, שיר את זה בצד. חבל שלא הייתי בתקופת בר כוכבא, לא היו צריכים אותך. עד שלא נוצרתי איני כדאי. איני כדאי, הכוונה שמה שאני, מה שיש בי, נשמתי, סגולת הכוחות שבי, כל זה לא הוכן לאותו זמן עד שבאתי לעולם. יש חשבון, קורא הדורות מראש, חשבון מאוד מדויק של ריבונו של עולם, שמוריד במשך כל דור ודור. דור זה מלשון לדור. נשמה הנצרכת והנדרשת לאותו זמן, בדיוק לפי מה שהיא מתאימה לאותו זמן. אם כן, חשבון ראשון, עד שלא באתי לעולם אין לי חשבון לתת, כי באמת חבל שלא הייתי. לא חבל שלא היית, באמת לא היית מצליח כל כך, כי אתה לא היית מתאים לאותו זמן. זה חשבון אחד פשוט מאוד יסודי, כי החשבון הזה מוליד את החשבון השני. והחשבון השני הוא, ולא היה צורך בי כי אם לעת כזאת שנבראתי. אבל דווקא בגלל החשבון הראשון שהעולם לא היה צריך אותי, עובדה שריבונו של עולם לא הוריד אותי לעולם, יש פנס חירום, בסדר גמור. כן, קיבלנו סימן. נמשיך. אם כן, דווקא בגלל הבירור הגדול הזה שהעולם לא היה צריך אותי עד אותו זמן שנוצרתי, אז אחריות שנופלת עליי מהרגע שנוצרתי היא הופכת להיות אחריות טוטלית. כלומר, אחד מוליד את השני. אתה אומר, זה ברור לי, העולם לא היה צריך אותי, לא הייתי מתאים, לא הייתי שייך לאותה תקופה, לאותו זמן, לא צריך. אוקיי, אז זה אומר שעכשיו שכן הופעתי בעולם, העולם לא יכול בלעדיי. אתה לא יכול להגיד את הדבר הראשון ולא להגיד את הדבר השני.
כלומר דווקא ההבנה וההכרה שהעולם לא היה צריך אותי עד שנולדתי, זה מאוד מחדד כמה העולם צריך אותי מאז שנולדתי. באותו רגע שאדם הופיע בעולם, מתחיל החשבון האדיר הזה שריבונו של עולם, שסוקר את כל העולם ואת כל הדורות ואת כל הנשמות, אומר עכשיו פלוני חייב להיות בעולם. כמובן הנוכחות בהתחלה היא סגולית, כי האדם עוד לא מודע והאדם עוד לא מכיר ועוד לא מבין, ולאט לאט ככל שהוא יותר מגיע להכרה ולמודעות ולהבנה, אז הוא צריך לעשות באחריות הזאת על מקומו בעולם, על הנחיצות שלו באימצותו בעולם שלנו. כמה עכשיו העולם לא יכול בלעדיי להבין את ערך חיי. בזה אנחנו מסיימים חמש תפילות ביום הכיפורים. האם אתה מבין כמה אתה נחוץ לעולם? כמה הברית הזאת שהוא עברה מדור לדור מצפה עכשיו לכל אחד מאיתנו, לכולנו יחד, כמה היא מצפה כדי להופיע לעברך? אתה צריך עכשיו לעבור בברית. אתם ניצבים היום. מה זה היום? היום זה לא היום של אז, אלא היום זה היום, זה התורה כפשוטה. עד היום הזה, כידוע מפרשים מסבירים, עד אותו יום שהדברים נכתבו, ואפשר להבין גם עד היום שבו אנחנו נמצאים. אתם ניצבים היום לעברך בברית, תעבור בברית, תאשר את הברית, תן לה תוקף בהופעת החיים שלך בעולם, תן תוקף לברית הזאת. אומר הרב, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיע השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. ואילו הייתי מייחד מעשי אל תכלית בריאתי, הנני עכשיו כדאי. זה נקרא להיות כדאי, שהחיים שלי כדאים, כי הם בדיוק ממלאים את תפקידם. אבל אנחנו ביום הכיפורים ואנחנו עושים דוי, אז מה אנחנו אומרים? אבל כיוון שאין מעשי מכוונים לטוב התכלית, הרי לא הגעתי אל תכלית בריאתי ואיני עדיין כדאי כמו קודם לכם. חשבון מאוד רציני. כלומר, האם אני יכול להגיד בוודאות ריבונו של עולם יום הולדת? זה באמת יום שבו אני עושה את החשבון נפש הזה, שמאז שנבראתי זה יום הולדת. יום הולדת, היום שבו נולדתי, אני עושה את החשבון שבאמת החיים שלי כדאי, לעובדה שהעולם לא יכול בלעדיי. כמובן, כל אחד בעניינו ובתחומו, לפי ערכו, לפי תפקידו, לפי נשמתו. אבל אם אדם מתנהל בצורה כזאת, מתוך מחשבה שהיא מאוד פסולה, מחשבה שצרינו הרב עובדים עליה הרבה, בתרבות הרשבית נותנים הרגשה שבעצם אתה רק קליינט, אי אפשר להסתדר, אתה רק עוד אחד מתוך ה... מישהו העיר את זה באמת בעלינו לשבח, שכתוב שהם משתחווים לבל וריק ומתפעלים לזה, שכתוב שם עלינו לשבח לאדון הכל. כתוב, תודה רבה. יש שם דגש על ביטוי מיוחד בעלינו לשבח, תודה. יש דגש בעלינו לשבח שצריך לשים לב אליו, ש שלא עשנו כגויי ארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. למה רבותינו כתבו את זה ככל המונם? המון זה אומר שבעצם הקיום הוא כללי כזה, אבל אין ערך וחשיבות לכל אחד ואחד בפני עצמו. מה שקובע את ערכם של העמים זה המוניות, המוניות שלהם. לעומת זה בישראל, לעוברך באופן ישיר, ראה, פנייה ישירה לכל אחד ואחד מאיתנו, לא המוניות, לא אחד בתוך המסה, אלא כל אחד עומד, מתייצב ועובר בברית. הוא בעצמו צריך להיות מכריז ברית, מופיע ברית, מגלה ברית, אומר ברית, שותף לברית. לא להיות ככל המונם, אני בתוך ההמון. זה מעניין מאוד איך רבותינו כאן הבליטו את ההבדל בינינו לבינם. אצלם זה נקרא ככל המונם. לא חשוב כל כך מי פלוני או מי אלמוני, עוד אחד או פחות אחד, זה לא משנה. בעם ישראל זה משמעותי מאוד, כי בגלל החשבון שהרב כאן מדגיש, שמאז שנבראתי זה סימן שהעולם לא יכול בלעדיי, ואז אני מרגיש את זה ואני פועל לפי זה, ואני לוקח את האחריות לגלות את אותה ברית. בלי האחריות של כל אחד מאיתנו הברית לא תופיע באופן מלא, כי אחרי שהקדוש ברוך הוא קראת ברית איתנו, כל אחד מאיתנו עכשיו הופך להיות באופן מאוד ישיר נושא בעול הברית.
הרב, בקטע השני שלנו כתוב בכל בני בשר יקרו בשמך.
נכון.
האם יש סוג של מעבר בין ההמוניות בחלק הראשון שלנו?
זה עדיין בני בשר, זה עדיין בני בשר שמאוד כללי. זה תמיד יהיה ההבדל בין עם ישראל לבין העמים. ההבדל בין עם ישראל לבין העמים זה שמעם ישראל אנחנו מצפים אחריות מאוד אישית, מאוד אישית. תמיד יש כמובן עניין הכלל, אבל העניין של הכלל לא מטשטש בשום דבר, עד רבה. כמו שהרב מסביר באורות התשובה על הקשר שבין היחיד לבין הכלל, יש תמיד פנייה ישירה לכל אחד מאיתנו לגלות את הערך הכללי הזה, ואף אחד לא יכול להגיד, טוב, בסדר, לא נורא, מישהו אחר יעשה את זה. אין אף אחד מישהו אחר במקומך. זה החשבון של יום הכיפורים. זה נותן המון המון עוצמה לחיים שלנו, הדבר הזה. החיים שלנו הם הרבה יותר עוצמתיים בצורה כזאת. אם אתה חושב שאתה שייך להמון, בסדר, אז מה שלא בא אצלך יבוא אצל השני. אבל החשבון האמיתי הוא שלא מה שבא, לא בא אצלך, לא בא. הוא לא בא, נקודה. וזה הפספוס הגדול, שעל זה צריך לתת ולהגיד וידוי ביום הכיפורים. מה קרה? נולדת, באת לעולם, ולא מרגישים שאתה בעולם? אז מה השתנה? מאז שנבראת ונולדת, מה השתנה? הרי העולם היה צריך אותך, אחרי אתה למשל לא מוריד אותך לפה. וזה כמובן נותן הרבה מאוד עוצמה. מה כל אחד מאיתנו עושה בחיים שלו, עם החיים שלו? בלי החשבון הזה אז אין תיקון, אין פרק ראשון במסילת ישרים, אין כל בירור המידות ותיקון המידות שמופיע אחר כך במסילת ישרים. הוא הכל בנוי מזה שאתה הפנמת מה שכתוב בפרק הראשון, שכל אחד צריך ישים מבטו, מגמתו, לתכלית חייו. וזה העוצמה של החיים שלך, היא נותנת עוצמה לחיים של השני. כי כל אחד ואחד ממוקד בערכו, בתפקידו, באותו זמן שהוא נמצא, ועד רבה כל אחד מאיתנו גם זקוק מאוד לשני, כי אין לו תחליף, כי החיים לא כדאים בצורה כזאת שרק הוא יכול להיות כדאי לאותם החיים. אני לא יכול להיות במקומו. אז עד רבה, כשאתה מבין את זה, אתה מאוד מאוד גם מעריך את השני. בלי להבין את זה, אתה עושה מה שאני, שהשני עושה או לא עושה, שהוא כן פה, לא פה, ממלא תפקידו, לא ממלא תפקידו, מה זה משנה? המונם. אבל אחרי שאתה מבין את ערך חייך, אז אתה פתאום מבין שכמו שלך יש ערך מיוחד לחיים שלך, גם לו יש ערך מיוחד לחיים שלו. ואז באמת לאט לאט עוצמה אדירה צומחת מתוך ההבנה הזאת בעם כולו, שכל אחד נחוץ ונדרש, ואני צריך אותו והוא צריך אותי, וכולם צריכים את כולם, ואז עם ישראל באמת יכול להתייצב. אתם ניצבים היום כולכם, זקניכם, כולם, כולם, כולם. זה פירוט מדהים, אגב, בפרשת השבוע שלנו. יש פירוט מדהים. מה ראתה התורה לפרט את מי מתייצב? תגיד, כל העם, נכון? לא. תפיכם, איפה הילדים? איפה הילדים? הם פה? איפה הם? תפיכם, אמרתי תפיכם. אתם מטפלים בילדים או לא מטפלים בילדים? אם אתם לא תטפלו בהם ולא תביאו סוכריות, הם לא יהיו ניצבים, הם לא יהיו פה. זה פירוט שמסביר לנו לעוברך בברית, שהעובדה שכל אחד מאיתנו צריך לקחת אחריות על הברית, זה מחייב שהנוכחות של כולם. זה משנה מאוד את המבט, מאוד. קצת השלמה בדברי הרב במוסר הקודש. פסקה די ידוע, אבל חשוב לחזור עליה עכשיו בימים האלה. בקשת אני עצמי. יחזקאל הנביא פותח את מעשה המרכבה בהודעה, ואני בתוך הגולה. האני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה הספוגה מהאורה התאורה של זיו מעלה שהיא מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו, חטא האדם הראשון שנתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת היקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. בחטא ההשתחוואה לעת זר, חטא ישראל, זנח אלוהי נחר, את עניותו עצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטא הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה כמוס להיות טעם עץ כטעם פריו, נשא עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות, כתרגה ירח, איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר אדרת מלאכים חיצונה, וכל איך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. כלומר, אמירה גדולה כשהנביא יחזקאל פותח ואני בתוך הגולה. מה זה ואני בתוך הגולה? כולם יודעים שיחזקאל היה בגולה, הוא ירד לשם עם החורבן, אלא יש פה דבר עמוק מאוד. גלות היא לא גלות רק הגוף. גאולה היא לא תהיה רק גאולת הגוף. הרבה הבנה כזאת שהגאולה זה מצב שתו סוף סוף לא יהיו לנו שרות, לא יהיו לנו בעיות, האויבים מסביב יירגעו, הכל יהיה בסדר, נוכל נשב, נוכל ואולי נלמד. אבל זה הבנה מאוד מאוד ראשונית של עניין הגלות, הגאולה לעומת הגלות. צריך פה לחשוף דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, צריכים לחשוף את האני. האני זה מה שאמרנו קודם, זה היחס של האדם אל המציאות, אבל מתוך ערכו הבלעדי, המקום של האדם בעולם באופן בלעדי, תרומתו לעולם באופן בלעדי, הופעת נשמתו. אבל הופעת נשמתו כדבר ניכר שהיא נשמתו. אם ההתנהלות היא מוכתבת על ידי דברים שהם זרים לאדם, אז במציאות לא מרגישים נשמת האדם. צריך שהופעת האדם בעולם תהיה כזאת שאת נשמתו אנחנו מכירים, אנחנו מבינים, אנחנו פוגשים, אנחנו מרגישים שיש פה ערך שאין לו תחליף. אצל משה רבנו זה היה כל כך גלוי שהוא היה צריך לשים מסך על פניו, קרן אור פניו, הכל נתגלה. אבל אם אתה פוגש אדם ואתה אומר, טוב, פגשתי או לא פגשתי, מה זה משנה? זה יכול להיות גם מישהו אחר. אז אתה באמת לא גילית את האני שלך, את המיוחד שבך. זה נקרא אני בתוך הגולה. ואז הרב כאן מביא רשימה שלמה, אתם בטח ראיתם כל הרשימה הזאת, אדם הראשון וישראל עם עבודה זרה, ואפילו בטבע יש מצב כזה קלקול. שמה? שאתה נגרר, אתה נמשך לדברים שהם מחוץ למציאות הפנימית שלך, מחוץ לאני שלך. מה זאת אומרת? החטא של אדם הראשון הוא הרבה לפני שהוא אכל מעץ דעת טוב ורע, הרבה לפני זה. החטא של אדם הזה בירול זה בכלל, אתה רואה בנחש פרטנר לשיחה. מה, אתה עוצר עם נחש ואתה מתחיל לנהל איתו שיחה? מה, זה ברמה שלך? זהו, פה הנפילה הגדולה. שחררת מי אתה? אתה אדם, אתה מדבר עם נחש? הוא היה נראה נחמד. מה זה קשור נראה נחמד? אבל זה נחש. אנחנו, גם היום אנחנו פוגשים מצבים כאלה. מדברים עם נחשים. מה זה שייך? לא, אבל זה, תשמע, יש מקום, מה, אין מקום. אתה בכלל לא באותה רמה, אתה לא, זה לא באותו גובה. זה שכחת אני, זה קטסטרופה. מה, אתה חושב שאחרי שאתה מדבר עם הנחש, אתה לא תאכל מעץ דעת טוב ורע? ברור שכן, פשיטה שכן. עצם העובדה שאתה עצרת לדבר עם נחש, זה כבר, הכל עבוד כבר. זה נמרא זה. כמו מישהו שאתה רואה, פוגש אותו, מדבר עם כלב. לפעמים אתה צריך לשפשף עיניים, לראות עם מי הבן אדם מדבר. מה זה שייך? יש לו תפקיד, לך יש תפקיד להבדיל. מה אתה, כאילו עשית אותו בשיח, ברמה שלך. מה זה שייך? אתה שוכח מי אתה. איפה הצילות? איפה שיוך קומתך? איפה מה שאתה מהווה בעולם? איפה מה שאתה יכול לחולל בעולם? איפה? ומה אתה שוקע? והרשימה היא ארוכה. בזמן שאנחנו בארץ, אנחנו כובשים את העמים כאן, עובדי עבודה זרה, כנענים, מושחדים, מקולקלים. על הדרך מאמצים את עבודה זרה שלהם. למה? כי באמת ראו שעובדי אלילים משתמשים בהם לכל מיני דברים ויש בהם כוחות, אז אולי אתה יודע מה, אם זה לא, זה טוב, ניקח את זה גם איתנו בבגש. מה אתה, איפה אתה נמצא? זה הנביא בא להוכיח את מלך ישראל. אומר לו, הלכת להילחם באדום, דבר המלך המציע. הלכת להילחם באדום, החזכת איתך מן המלחמה אחרי שניצחת אותם, את האלילים שלהם. הרי הם לא עזרו לו, הם לא הועילו לאדום. אתה מחזיר את האלילים של אדום? שומו שמיים, הרי אתה ניצחת אותו, הם לא יכלו להועיל לו, ואתה אתה מאמץ את זה? מה אתה עושה? לא, למה לא? יש בטח דבר טוב בכל העמים, בכל התרבויות, יש בטח משהו טוב לקחת מכולם. איזה מין חשבון זה, מה משהו טוב? ודאי, יש אוכל לדגים, יש אוכל לכלבים, יש אוכל לכל מיני דבר. מה זה קשור אליך? אבל בגלל שזה אוכל טוב לבעלי חיים, זה אוכל טוב בשבילך? זה שכחת העני, זה משהו, זה פה מתחיל כבר כל החשבון. יש לך ברית עם ריבונו של עולם, אתה במקום אחר, אתה גם צריך להשמיע קול אחר. הקול שצריך להישמע מישראל זה קול אחר לגמרי מאשר כל העמים. אנחנו כל הזמן מנסים לשוות את קולנו לקול שנשמע בעולם, אבל העולם מצפה לקול אחר, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הוא לא רוצה לשמוע את אותו קול, תקע בשופר גדול לחירותנו, הוא רוצה קול אחר. העולם מצפה צמא קול אחר. אתה עם ישראל, תשמיע קול אחר, אל תשכח את האני שלך. איך אתה רוצה לשנות את המציאות בעולם? על ידי שאתה משווה את עצמך לעמים אחרים בהשמיעת הקול? מה, זה אומר שאצל עמים אין דברים טובים? יש דברים טובים, מי אמר שלא? אבל אתה לא שם, אתה שוכח את האני שלך. אתה, זה נכון, יש דברים טובים בכל העולם, זה בסדר גמור, אבל אתה לא שם, אתה במקום אחר. לעברך בברית, ברית השם אלוקיך, אתה צריך להשמיע כל אחר בעולם. כל מין, כל החשבונות האלה מביאים את האדם ואת העם לשכוח מי הוא. ואז מה התוצאה? שבמקום שהארץ נותנת עץ פרי עושה פרי, היא נותנת עץ עושה פרי. זאת אומרת, צמצום, צמצום של הופעת עוצמת החיים שלך. זה דבר שהוא חטא, הוא החטא. כשאתה לא מגלה את עוצמת החיים שבך, זה החטא. אני מגלה את עוצמת החיים שיש בכולם ככל המונם, אבל זה לא זה. מה, איפה עוצמת החיים שלך ישראל? באים מחנכים מלומדים, הרב ממשיך, כן? את שכחת העני, הוא לא עושה את החשבון עד הסוף. באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן העני, ומוסיפים תבן על המדורה, משקים את עצמיים בחומץ, מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם, והעני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני אין הוא, וכאן וחומך שאין אתה. זה מה שהסברנו קודם, שכשאדם מבין את ערך חייו, כמה חיים שלו כדאים לעולם, אז הוא גם כמובן מבין את ערך חיי זולתו, וכמה חייו של השני הם ייחודיים, הם בלעדיים, ואי אפשר בלעדיהם. אדרבה, אתה מריח עכשיו את החיים של כל אדם ואדם, של כל אחד ואחד בתפקידו, בעניינו. אבל אם אתה שוכח את האני שלך, אז השני גם הוא לא שווה יותר מאחד מכולם. מי זה אתה? מה?
ולמה זה קל וחומר?
מעניין, נכון המשפט האחרון. ואני הולך ומשתכח, וכיוון שאין אני אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. כלומר, זה בעצם שלושת היחסים, האדם כלפי עצמו, האדם כלפי זולתו, והזולתך וזולתו כלפיך, וזולתו כלפיך. אפשר גם להגיד את זה, שאתה ברוך אתה, שזה הקדוש ברוך הוא. אבל אפשר גם להגיד שבאותו רגע שאני לא כאן, אז השני הוא לא כאן. אם הוא לא כאן, אז הוא נותן לי את ה, הוא לא נותן לי את הממד של מציאות החיים שלי. כי איך אני מקבל ממד מציאות החיים? הנה למשל דוגמה, אתה שואל שאלה, השאלה שלך, בזכות השאלה שלך, מה שאני אומר שווה יותר. אתה הוספת באתה שלי. אתה מבין מה שאני אומר? לא, זה יש יחס שלי כלפי הזולת. מה? יש את היחס שלי כלפי הזולת ואת היחס של הזולת כלפיי. כלומר, אנחנו כל הזמן עובדים בצורה כזאת, יש לנו בינינו אינטראקציה מאוד גדולה. אם אני מעצים את החיים שלי, אני מעצים את החיים שלו. אם אני מעצים את החיים שלו, אני מעצים את החיים של עצמי. אתה אומר שזה בעצם, אבל זה מה שהחשבון, כל החשבון הוא פה. עכשיו, באופן אמיתי, זה נכון מה שאתה אומר, שזה גם בסופו של דבר מגיע לריבונו של עולם. כי אנחנו מדברים על ריבונו של עולם. מתוך מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים מתוך שאנחנו מרגישים שאנחנו משפחים אותו, אנחנו מכירים בו. אז מתוך ההכרה שלנו במציאות הבורא, אז גם המציאות שלנו מתחזקת. אם אתה אומר שיש בורא לעולם, אז אתה נברא. אם אתה לא אומר שיש בורא לעולם, אז מה אתה? מה אתה? אתה כלום. אולי כל הנבראים הם אשליה. ככה נתקעו הפילוסופים בשאלה הגדולה, האם אפשר להוכיח את קיומו של האדם בעולם? למה? איך נולדה להם השאלה הקשה מאוד הזאת? והחקחו ובדקו והסתפחו ויתנו כל מיני טענות כדי לנסות להוכיח שאנחנו לא סתם חיים באשליות, שאנחנו אולי מדברים על זה שהאדם, שאני קיים, ואולי בעצם אני לא קיים, אני אולי משלה את עצמי שאני קיים, נכון? אז התשובה שלנו היא מאוד פשוטה. באותו רגע שאנחנו מכירים שיש בורא, אז אנחנו יודעים שיש נברא. זאת אומרת, אני קיים בגלל שאני מראש יודע שהוא קיים, אז אני קיים. כי הוא נתן לי כוח להיות נברא, הוא נתן לי כוח להיות קיים. לכן גם זה קשור למה שכאן הוא אומר הרב. טוב, נסיים בשורות האחרונות. רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו, הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. המציאות המשיחית היא לא דבר חיצוני לנו. רוח אפנו הוא, זה בנו צריך לחיות את הדבר הזה. רוח אפנו משיח השם, זה בנו צריך לחיות, זה לפי הגודל שלנו שמופיע גודלו הגואל, לפי גודלנו גודלו. אדרבה, ככל שאנחנו גדולים למציאות משיחית, אז המציאות המשיחית יכולה להתגלות ביותר פשטות, כי יש לה על מה לחול. על מה תחול הגדלות המשיחית בלי שיהיו גדולים שראויים לגדלותו של המשיח? לכן הפסוק הוא מדויק, רוח אפנו משיח השם, זהו גבורתו הדר גודלו, איננו מבחוץ לנו. רוח אפנו הוא, את השם אלוקנו ודוד מלכנו נבקש. כלומר, מה הדגש? השם אלוקנו, דוד מלכנו, אנחנו מרגישים שאנחנו ראויים למלך כמו דוד, ובגלל זה המלך יכול לבוא, כי אנחנו אומרים אנחנו ראויים למלך כמו דוד. דוד המלך כשהוא מופיע, אז הוא מופיע לפי גדלותו, הוא לא מופיע לפי חשבון אחר, אז אנחנו צריכים להיות ראויים לגדלות הזאת. אל השם ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. אסר כל אלוהי נחר, אסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אני השם, אני השם. כלומר אנחנו חוזרים לאני, אני השם. צריך להרגיש את האלוקות שבה אני. אני השם. יש אני, יש השם. שנה טובה. בבקשה.